שבתי אליכם מאזיני רדיו קול חי כדי להתייחס לקראת סיום שיחתנו היום לנושא כאוב, רגיש, שהיה לא מדבר עכשיו על חטא המרגלים, שעליו דיברנו קודם, אפילו לא על גירוש ספרד שהזכרתי קודם, אלא על פינוי גוש קטיף בדיוק השבוע לפני 10 שנים. יומיים אחרי תשעה באב, תשעה באב היה עוד יום ראשון, מוצאי שבת, וביום שלישי החל הפינוי מגוש קטיף על כל יישוביו, כל בתי הכנסת, בתי הספר, תלמודי התורה, המקוואות, בית העלמין, וכל התעשייה והחקלאות הפורחת. כל זה היה בדיוק השבוע לפני 10 שנים. שבת אחרונה שהגוש היה קיים ועומד על תילו, זה הייתה שבת זו חזון. ערב תשעה באב. מוצאי שבת קראנו איכה. ואת השבת עשיתי בנווה דקלים, בירת גוש קטיף. בית הכנסת הגדול, שם היה הרב קמנצקי, ובבית הכנסת של המתפללים בנוסח ספרד, במקביל אליו, שם התפללתי בליל שבת, בבית הכנסת הגדול התפללתי בשבת שחרית ומוסף, ועוד הייתה לנו ברית מילה בבית הכנסת בשבת בבוקר. יומיים לפני שהיו צריכים לפנות, נכדו של הרב יוסי ארציאלי נכנס בבריתו של אברהם אבינו, אני נסעתי שם דברים, דיברתי על בדמי חיים. אחריי דיבר, נבדל לחיים, הרב חנן פורט. הכרתי שם עיתונאי צעיר, בוגר סיירת מתכל, שבא לעשות גם הוא את השבת בגוש. היום הוא חבר כנסת בשם ינון מגל מהבית היהודי. זו הייתה שבת בלתי נשכחת. בביתה של אסתר בזק קראנו במוצאי שבת את מגילת איכה. בפתחו של כל בית עמדו ארגזי עץ גדולים, ליפטים שלמים, שהיו אמורים להכיל את כל הריהוט והספרים והכלים שבבית לקראת פינוי. אבל יומיים לפני הפינוי עדיין כל הליפטים היו ריקים, כי האנשים האמינו בנס של הרגע האחרון שההתנתקות היו לא תהיה, כפי שנאמר אז. ולא הסכימו להירוז ולא שום דבר לפני כן. אני חייב לספר לכם במסגרת הזיכרונות על הגוש, שאותו הכרתי ב10 שנות כהונתי לפני כן כרב ראשי לישראל. ביקרתי לא רק במכון התורה והארץ בכפר דרום, הכתרתי רב בכפר דרום, הרב אברהם יעקב שרייבר, חנכתי מקווה בכפר דרום, הייתי בעצמונה בתלמוד התורה, בחנתי את התלמידים, מנהל היה איציק אמיתי, ארליך, הכרתי את כל רבני הגוש, הרב אל נקווה גם, ורבים אחרים, ולכן מתוך קרבה וזיקה עמוקה מאוד לרעיון בכלל של ההתיישבות בארץ, ולאנשי גוש קטיף באופן אישי, ביקשתי פגישה אצל ראש הממשלה, אריאל שרון, שהוא יוזם ומבצע רעיון ההתנתקות, ביקשתי לפגש איתו לנושא הזה. הפגישה נקבעה למחרת 17 בתמוז, בדיוק 3 שבועות לפני הפינוי. הפגישה שנקבעה לי ל9 בבוקר, בלשכת ראש הממשלה בירושלים, נקבעה לכמה זמן אינני יודע, אבל היא נמשכה 1:10. בשיחה ישבנו 4 בחדר. ראש הממשלה שרון, ויבדלו לחיים מנכ"ל משרד ראש הממשלה אילן כהן, ומזכיר הממשלה עורך דין ישראל מימון, שרשם את כל השיחה. ואז אני אמרתי, אריק שרון, אתה זוכר שלפני זמן, חודשים אחדים, ישבנו שנינו יחד לנחם את דוד חתואל, ששחל את אשתו וארבע בנותיו בצומת כיסופים, שנורו מטווח אפס, ארבע ילדות קטנות, ואישה בהיריון עם בן, שהיה אמור להיות הוולד החמישי במשפחה. שנינו ישבנו לנחם, ודוד חתואל הזכיר לך שביותו בגוש, בקטיף, ביישוב קטיף, עם אשתו טלי המנוחה, השם יקום דמה, אתה באת כשר הבינוי והשיכון לבקר בגוש שהיה יציר כפיך. וראית אותה בהיריון, והם גרים באיזה קרוון עם שני חדרים, נתת הוראה לעוזרים שלך להעביר אותם למבנה של ארבעה חדרים, כי הילד השלישי בדרך, היא הייתה בהיריון שלישי. ודוד חתואל בשקט אמר לך, אריק, אתה בנית את הבית שלי, ועכשיו אתה הורס לי אותו? ושרון התאפק ולא ישיב, ואימא של טלי חתואל דיברה אליו באותה שבעה, ואחותה שהיא גרה במושב פדואל, ביישוב פדואל בשומרון. הוא ישב שעה ארוכה מאוד בניחום אבלים הזה, ספג את כל הביקורת, ואני הזכרתי לו את זה כעבור חודשים. הוא אומר לי, אבל מה אני יכול לעשות? כבר הממשלה החליטה והכנסת החליטה. אמרתי לו, אריק, יש לי אליך, הדברים רשומים, יש לי אליך הצעה אחת. אני מבין שאתה עכשיו לא יכול לחזור בך לגמרי מכל העניין, אבל אתה יודע מה? אני לא הייתי פוסק על כשרות של תרנגולת כרב, אם לא הייתי רואה את הבעיה. מה עם הריאה? מה עם הלב? איפה כיס המרה? נכנס פה מסמר? לאן? אי אפשר לפסוק על תרנגולת של 3 קילוגרם, בלי לראות את הבעיה. אתה אומר שהכנסת החליטה. אני שמעתי, ותתקן אותי אם אני טועה, שרק 15% מחברי הכנסת ביקרו בימי חייהם בגוש קטיף. כלומר, 85% לא ראו את החממות, ולא ראו את קרי הדשא, לא את בתי הכנסת הנהדרים, ולא את בתי הספר הגדולים, לא ראו את אלפי האנשים השוקקים חיים שם. הצעתי לך, תדחה את הפינוי, ותזמין אוטובוסים ממוזגים ליד הכנסת, ברחבת הכנסת, ותציע לפחות לכל הח"כים לראות על מה הצביעו. אולי ישנו את דעתם. אולי כשהם יראו במה מדובר, פה לא מדובר בתרנגולת. פה מדובר בחבל ארץ שלם בארץ ישראל. עם המוני אדם, כ10,000 איש. תדחה את זה, ותן להם בינתיים לראות, אם יצביעו שוב על אותו דבר, כנראה שזו גזרה שאי אפשר לבטל. הוא הרים את הראש, כל הזמן הוא הסתכל ככה בשולחן, שתי זרועותיו היו על השולחן, והוא רוחן קדימה, מקשיב קשב רב, ואז הוא מרים את העיניים אליי ואומר, אתה רוצה שאני אגרום למלחמת אחים? הרי אם אני דוחה את הפינוי, יסתננו לגוש רבבות של תומכים בהתנחלות, ואני מכיר אותם, אני הבאתי אותם לשם. אז יש לנו בעיה של שבחים, שבח ראשי תיבות שוהים בלתי חוקיים, צריך לפנות אותם. עד שאני אדחה, יתווספו רבבות אם לא מאות אלפים. אם אנחנו נצטרך צהל ומשטרת ישראל לפנות את הרבבות או את מאות האלפים, עלולה לפרוץ פה מלחמת אחים. לכן אני לא יכול לדחות. ברחבת המשביר לצורחן בירושלים ברחוב המלך ג'ורג', עמדתי על בימה והספדתי את הארונות שהובאו מגוש קטיף, ובהם גופותיהם של חללי הגוש ונפטריו שנקברו בגוש קטיף והובאו לקבורה להר הזיתים בירושלים. להספיד פעם שנייה ולקבור פעם נוספת אנשים בארץ ישראל זה לא דבר של מה בכך. הכאב היה גדול מאוד והשבר היה קשה מאוד לריפוי. אבל צריך לזכור את החינוך שראיתי משם. ראיתי תמונה שלא אשכח. כיתה של חיילים, פלוגה, צועדת, לא בנשק, לא נשק חם, צועדת לעבר אחד היישובים לפנות אותו, צועדים בסך, שמאל ימין, מולם עומד ילד עם כיפה גדולה מאוד לראשו, ילד כבן 10, רואים אותו רק מן הגב בתמונה הזאת, אבל רואים איך הוא מושיט בזרוע פתוחה לחיילים שמגיעים עוגה שאימא שלו אפתה וביקשה ממנו לעמוד בפתח הבית שלהם שעומד להיהרס, לכבד את החיילים אחינו, חיילי צבא הגנה לישראל, שיהיה להם עוגה שיברכו בורא מיני מזונות, והילד הזה לא צועק, לא בוכה, לא מרביץ, לא גוער, הוא עוד מכבד את החיילים שבאו לפנות אותו בעוגה מאפי ידיה של אמא. אנחנו נמצאים עכשיו בערבו של תשעה באב, אם חלילה משיח לא מגיע היום, אנחנו נצום בכבוד ונדע כי הובטח לנו על ידי ישעיהו הנביא, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. ככל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. שבת שלום ומבורך.